מרים פרץ שקלה שניים מבניה, אוריאל ואלירז, בעת שירותם בצהל. ב-25 בנובמבר 1998 נהרג בנה הבכור, סגן אוריאל פרץ, בן ה-22. מפקד מחלקת הסיור בגדוד 51 של חטיבת גולני, במערב בדרום לבנון. בעלה של מרים, אליעזר פרץ, נפטר זמן מה לאחר מכן, בגיל 56, ממחלה קשה שהתפתחה אחרי מות בנו הבכור, אוריאל. לפי המשפחה, מותו נבע משברון לב. לאחר מכן, ב-26 במרץ 2010, נהרג בנה השני, רב סרן אלירז פרץ, בהתקלות בחוליית מחבלים ברצועת עזה. אלירז פרץ התגורר בשכונת היובל, באלי. מאז נפילת שני בניה, מקדישה פרץ את חייה להנחלת המורשת היהודית והציונית ומרצה בפני בני נוער וחיילי צה"ל. בשנת 2014 נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות ה-66. בשביעי ביוני 2016 קיבלה פרץ תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. במאי 2018, ביום העצמאות ה-70, קיבלה את פרס ישראל על מפעל חיים, על חיזוק הרוח היהודית-ישראלית. בטקס הענקת הפרסים נשאה דברים בשם מקבלי הפרס. נאומה של מרים פרץ בטקס הענקת פרסי ישראל עורר תגובות חיוביות רבות בציבור. חלקם אף קראו לבחור במרים פרץ כנשיאה הבאה של מדינת ישראל. שר החינוך נפתלי בנט הורה ללמד את טקסט נאומה בבתי הספר. שלום, בוקר טוב למרים פרץ, אשת חינוך ששקלה שניים מבניה, אוריאל ואלירז, בקרבות בעת שירותם בצהל, ומאז מרצה בקרב בני נוער וחיילי צהל. אחת ההרצאות אפילו הפכה להיות, איך אמר נפתלי בנט, הפכה להיות ממש חובה ללמוד אותה ככה בבתי הספר. שלום מרים.
שלום, שלום.
מה שלומך בימים האלה?
מורכב. כן. אני לא יכולה לומר שזה ימים רגילים. Mm-hmm. תראי, כל שנה ביום הזיכרון, יש, את יודעת, אנשים עולים לקברים, וכל אדם עולה לקבר בהתאם למה שהוא מאמין. יש mm-hmm. אנשים שעולים רק בחג ובראש חודש. יש אנשים שבכלל לא עולים. יש אנשים שכל יום שישי מגיעים לקבר הילדים, נגיד להם שבת שלום. יש כאלה שמגיעים אליהם כשיש לנו איזה חתונה, או אנחנו עוברים משהו. משהו קורה באבל עם הקברים. זה פותח. אני זוכרת שכשנפל אוריאל, בשנה הראשונה, כל יום עליתי. אבל אחר כך לאט לאט רק ביום שישי. ואחרי 6 שנים, התחלתי לעלות רק בערב ראש חודש, משהו כזה. ואז למדתי שאפשר אפילו לעבור דרך הר הרצל ולא להיכנס, מה שלא היה לי בהתחלה. אין מצב לעבור ליד הר הרצל ולא להיכנס. זה הבית של הילדים שלי. אבל מסתבר שעם הזמן, משהו, ההתמודדות, אתה לומד גם קצת להתקרב, להתרחק, והולכים בעיקר, אני באופן אישי, שליבי חפץ. אם חלמתי אותם בלילה, אם אני רוצה לבקש מהם תפילה, אם יש איזה מבחן אפילו להכין שלהם, אם מישהו חולה, אני הולכת לפי הלב. אבל יום הזיכרון, אין דבר כזה. יום הזיכרון זה מעמד הר סיני שלי. זה התכוננות. אני מתחילה, מתי אני מתחילה את ההתכוננות? מפסח. כשאני רואה שהארץ מתקשטת בדגלים, והדגלים מונפים אל על, זה מתחיל להיכנס לי ללב. אני אומרת, הדגל הזה שמונף, זה בזכות הבנים שלי. ואז מגיע יום שואה, וזה הולך ונבנה, כמו במעמד הר סיני, תתכוננו 3 ימים, אני מאחרי פסח, בהכנה לעלייה של יום הזיכרון לחללי צה"ל. ומה שקורה, שבבוקר, בבוקר יום הזיכרון, קמים מוקדם, התרגשות, הלב נקרא, ואני מתלבשת באופן כזה שאני מסתכלת על עצמי ואין לי כוח, משהו מהכוחות של ההכנה עוזל, אבל אני מתאמצת ולא מוצאים חניות, ואז מה את רואה? עם שלם נוער להר, עם, חולצות לבנות, פרחים, נרות נשמה, מים, בקבוקי מים, ומגיעים לחלקות, ומה זה צפוף? את לא יכולה לנשום, ומגיעים מכל הארץ, חברים ורבנים, אני רוצה לומר לך, הרב עמר היקר, כל שנה מגיע ליד הקברים של הילדים, וקורא קדיש, כי אין אבא שיקרא, ואני עומדת משמונה בבוקר, למה? כי אני רצה בין אוריאל לאלירז, שניהם באותה חלקה, מפריד ביניהם, מפרידים שני מטרים, וזה קריאת ים סוף שלי. לעבור מאוריאל לאלירז, להסתיק משמונה עד 11, אני קיים, קיים, נע ונדה, בין שניהם. וב-11, כל שנה צריכה לקבל החלטה, ליד מי לעמוד בצפירה. הצפירה זה הקול הזה שחותך דממה, כל המחלוקות יורדות, אין הבדל בין דתיים לחילוניים, בין מרוקאי לאשכנזי, בין שמאל לימין, עם שלם עומד דממה של הר, לשמוע את הצפירה הזאת שקורעת את הלב, קורעת, זה לא רגיל, זה נחסר לי השנה.
השנה הזאת.
אני לא אעמוד בהר הרצל, הקורונה הביאה לי משהו טוב, שאני לא צריכה לבחור השנה ליד איזה ילד לעמוד. אני לא צריכה לבחור, איזה כיף. זהו, השנה אני ליד התמונות בבית עם שניהם. אני אחבק אותם, ככה את שניהם, אני אעמוד לבד, אף אחד לא יהיה לידי. אף אחד, אני אהיה לבד, אבל אני לא אהיה לבד. אני אגיד לך למה. כי הקורונה גזרה עלינו מרחק של 2 מטרים איש מרעהו, אבל היא לא גזרה עלינו לאטום את הלבבות. את זה היא לא גזרה. אבל אני מרגישה יותר מכל שנה, שהשנה עם שלם איתנו, כואב את כאבנו, מחבק אותנו, מתפלל בשבילנו. אני רואה איך חבר'ה חרדים קוראים תהילים, לוקחים את השמות. אני רואה אנשים צעירים שעולים לבית העלמין, מדליקים נר ושולחים לי תמונה ואומרים, היינו אצלם. תגידי לי, איפה יש עם כזה בעולם? איפה יש עם כזה
מרגש, כל כך מרגש, באמת.
אז השנה, אני לא, אני אהיה בבית, ולנו יש משהו שהוא קבוע, אחרי הר הרצל, תקשיבי, בהר הרצל זה לא רק לעמוד בצפירה, באים לה כל מיני אנשים, נוער, ילדים, והם רוצים שתספרי להם, וכל שנה קוראים אותי מההר, כדי להגיע הביתה, כי מה יש בבית? כל החברים שלהם, יש לי איזה 500 איש פה, שבאים כל שנה, מיום שנפל אוריאל הבן הבכור שלי, לפני 22 שנה בלבנון, הם באים. בהתחלה הם באו לבד, אחר כך הם באו עם החברה, אחר כך זה היה האישה, והיום הם באים עם ילדים, עם ילדים גדולים, שהם מספרים להם, ואין לי השנה, הם לא יבואו לפה, אז מה עשינו? עשינו פרויקט, הבן שלי אליסף, עם חברים צעירים, פרויקט שקוראים לו מיזם ענק, קוראים לו מתחברים וזוכרים. אין מצב כזה, גם אם אתם לא יכולים להגיע למשפחות, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. מה עושים? כל אחד נכנס לאינטרנט, לפרויקט מתחברים וזוכרים, ויש לו שתי אופציות. מיד עולים לפניו כל שמות הנופלים, כולם, כולם, כל שמות הנופלים, אין אחד שחסר שם. והוא יכול לבחור לפתוח קבוצת זום, לפתוח על שם חייל, וכל מיני אנשים הצטרפו לקבוצה, הוא יכול להצטרף לקבוצות אחרות. יש לו שתי אופציות, או הוא פותח קבוצה, ומי שעכשיו ייכנס, רואה שיש קבוצות של אוריאל שכבר סגורות. הבן אדם שפותח את הקבוצה, הוא ששולח את הודעת הזום לכל האנשים שהצטרפו. או שהוא מצטרף לקבוצה קיימת. ואני פונה אליכם. הקבוצות של הילדים שלי, יש חיילים שכבר הקבוצות, כבר כולם רוצים אותם. לא! החוכמה ללכת לחיילים שאנחנו לא מכירים.
אנונימים, כן.
אנונימים, אסור לתת להם ביום הזה שהם יישארו אנונימים. אז לנסות, לפתוח קבוצה של חייל כזה, ולבקש מהאנשים, ולקרוא עליו באינטרנט, ולדבר, העיקר לדבר בו ביום הזה. אז גם אם החברים לא איתנו, הם לא איתנו בפועל בבית. אני אומרת לך, מה שקורה פה ביום הזיכרון זה מדהים. 500 החבר'ה האלה שבאים, אני רוצה להגיד לך, הם אוכלים פה קוסקוס, אבטיחים, נקניקים, סלטים, הם מביאים את הילדים, הם יושבים קבוצות קבוצות ומדברים. אז אי אפשר. ואני רוצה לומר לך, צריך לקדש את החיים. זה יותר חשוב מכל דבר. בשביל מה נפלו הילדים שלי? ובשביל מה נפלו כל החיילים האלה? כדי שנחיה בדמייך חיי, שנחיה. אז אם צריך להתרחק השנה, נתרחק באופן הפיזי, אבל לא
נתקרב בלבבות. נתקרב בלבבות.
כמה שאפשר. את יודעת, אנחנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה. ככל שאומרים לנו, תתרחקו, נרבה אהבה. ככל שאומרים, כן, השנה לא יהיה המגע הפיזי. ולצערי, אני חייבת לומר לך, כשאת מתמוטטת בבכי, בשעת הצפירה, כן, לפעמים את צריכה את הילדה שלך שמחבקת אותך. את יודעת, את צריכה את בקבוק המים. וזה לא יהיה השנה. זה לא יהיה. אבל זה יהיה בלבבות. ואולי הקורונה הזאת לימדה אותנו, שיותר מדי, הפעלנו את הרגליים בקניונים, הפעלנו את העיניים בכל מיני חנויות, והגיע הזמן להפעיל איבר אחד, שקצת שמנו אותו בצד, שנפעיל את הלבבות יותר. ויש אהבה בלב, ויש רגישות אנושית בלב, וזה לא משנה אם הבן אדם נמצא אצלי בבית, גם אם הוא רחוק, וחושב על הילדים שלי, דייני.
כן. וואו, איזה מילים.
זה גם קשה.
כן,
קשה.
לא פשוט, לא פשוט בכלל, לא. אבל כמו שאת אומרת, זה לא סתם קרה, אולי כדי שבאמת קצת ננקה את הלב, נגלה אותו מבפנוך, או מה יש שם בפנים, ונתחבר מחדש. אני חייבת לשאול אותך, את באמת, מרים, הפכת להיות לסמל ודוגמה של לצמוח מתוך משבר. אתה, זאת מין קלישה כזאת, אבל את מוכיחה אותה ממש ממש ביום יום. לפני שנתיים את קיבלת פרס ישראל על מפעל חיים, על באמת על חיזוק הרוח היהודית. לפני 6 שנים נבחרת להשים מסועה, שבאמת אין מישהי ראויה ממך. לפני 4 שנים קיבלת תואר דוקטור לשם כבוד. זה עושה לך משהו, כל הדברים האלה?
אני אגיד לך את האמת. הייתי מעדיפה שלא תראייני אותי, שלא יכירו אותי.
ושהילדים יהיו בבית.
אין כמו הבית. הילדים שלך מסביב לשולחן שלך, כי בשביל מה הבאנו אותם? למה הם באו לעולם? הרי השמחה הכי גדולה של הורים זה שהם זוכים לראות את הילדים שלהם, בונים בית, מתחתנים, מביאים ילדים. זהו, זה המשפחה. אנחנו עם שנוצר ממשפחה. אנחנו ירדנו ממצרים למשפחותם. המשפחה זה היסוד. ולצערי, נפלו הילדים. ועל כוחי נחשפתי, כי אני חושבת שנחשפתי בגלל רק דבר אחד. אני בחרתי לחיות. עכשיו, זאת מילת מפתח בחיי לבחור. את יודעת, כשבני ישראל נכנסו לארץ, הקדוש ברוך הוא נותן לפניהם את החיים ואת המוות, בכניסה לארץ. הוא יודע מה הכניסה הזאת אומרת. והוא אומר להם, ובחרת בחיים. בחרתי לחיות. בחרתי להמשיך להיות לא מצבה דוממת בהר הרצל. אני המצבה החיה שלהם. אני אקח את התכונות של הבנים שלי ואמשיך אותם בחיי. והבחירה הזאת גרמה שאנשים יתחברו אליי, כי יש בה תקווה, כי יש בה אמונה, כי יש בה גם משהו חשוב. זה לא בשליטה שלי, חיים ומוות, זה לא בידיים שלי.
נכון.
זה לא, כל מי שחושב שהוא אחראי על זה, זה טועה. זה ביד אלוקים. יש דברים גדולים מאיתנו. אנחנו לא מנהלים את העולם. אני לעולם לא אבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אני לא אבין את זה. לא אבין. לא אבין למה צדיק ורע לו. למה הרב הבר, הצדיק הגדול הזה, נפטר מהקורונה הזאת. למה? אי אפשר להבין. אז אני החלטתי שאני ממשיכה בלראות רק את הטוב. כי אני יודעת שיש גיא צל מוות, יש. אבל אני גם יודעת, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע. ומאיפה למדתי את זה? אלירז הבן שלי נהרג יומיים לפני ליל הסדר. קברנו אותו. את יודעת שהיה לנו יום וחצי שבעה. פתחנו שולחן ליל הסדר. יושבים הילדים שלו ושרים, מה נשתנה הלילה הזה? הם קטנים, ארבעה תינוקות, הגדול בן שש, התינוקת בת חודשיים, והם לא מבינים למה, מה השתנה מהלילה הזה הם יתומים. אבל מה שרנו בליל הסדר? שרנו מי שהצליח לקרוא את כל ההלל, מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אי אפשר להבין. גם את הקורונה אי אפשר להבין. את רואה את הקורונה, את לא רואה אותה, אבל זה יד אלוקים. אי אפשר. היא קיימת. היא קיימת. כל אלה שאומרים תוכיחי. מה תוכיחי? את רואה אותה? לא. היא קיימת. מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אבל בהלל כתוב עוד משהו. לא אמות, כי אחיה ואספר מעשיה. אני בחרתי לאמץ את המשפט הזה. לספר את הניסים הקטנים שקורים לי כל יום. לא נקרא לי ים סוף, אבל כל יום הקדוש ברוך הוא עושה לי ניסים. הילדים של אלירז גדלו. אני קמה, אני רואה, הנה עברתי חודשיים של קורונה, ברוך השם. אני רואה את השמש, אני עומדת על הרגליים. מה עוד צריך? ונגזר עליי שהתפרסם, ואני רוצה להגיד לך, כל הפרסום הזה, כן, הוא לוקח ממני משהו מהפרטי. משהו, מישהו, את יודעת, אני רוצה לצאת עם הילדים שלי לפני הקורונה, אז תמיד אנשים רואים אותי, ואני מחפשת, ומדברת, בסדר. אבל אני לא בחרתי להיות סלב. לא בחרתי, לא בחרתי. וזה גזל משהו מהפרטי. מצד שני, הרגשתי מין איזושהי תחושה שהקדוש ברוך הוא מפיל עליי איזו משימה. נותן לי משימה להמשיך לנסות להפיץ אור ולזכור שכשנברא העולם הוא ברא אותו, קודם כל היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ומתוך התוהו ובוהו וחושך הוא ברא את האור. להראות שאפשר לראות את האורות. אפשר. בתוך כל המורכבות. בתוך החושך. ולא רק לחיות, אלא לחיות בשמחה. תקשיבי, אני ג'ינג'ית. סבלתי מזה שהייתי ג'ינג'ית. כשהייתי קטנה, היו כל הזמן צוחקים עליי. ג'ינג'ית קלבסה, והייתי נעלמת. אבל אני יודעת שעם הג'ינג'יות את מקבלת איזשהו ברכה. את מקבלת שמחת חיים. ואת יודעת טוב מאוד שאנחנו נענשים לא על זה שלא קיימנו מצוות. ממש לא. אנחנו נענשים תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוקיך.
בשמחה ובטוב לבב.
בשמחה ובטוב לבב. זה מה שיש היום ביום הזיכרון. טוב לבב, רגישות, אבל גם שמחה, לחיות בשמחה. לחיות בשמחה זה יום יום להודות על מה שיש לך, למצוא אור במה שיש לך. ויש ביטוי מאוד מאוד יפה שאני מאמצת אותו, אין השכינה שורה, אלא במקום של שמחה. את רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותנו שמחים. הוא רוצה לראות אותנו שמחים. עכשיו, שמחים במה שיש. לא החלומות של הפנטזיות, של הווילות, וכל מה ש... לא, תשמח. יש לך פת לחם? תודה לקדוש ברוך הוא. יש לך ילדים? תגיד תודה. יש לך ילדים עם מוגבלות? תגיד תודה, כי יכול היה להיות יותר גרוע. הכל.
הרבנית מרים, אני יכולה לקרוא לך הרבנית? כן, בשבילי את הרבנית, באמת. איזה שיעור קיבלנו, איזה שיעור. אבל אני חייבת לשאול אותך ככה באמת לקראת הסוף, למה את הכי מתגעגעת? אמנם עברו כבר שנים, אבל הגעגועים לא נגמרים אף פעם.
אני רוצה לומר לך שהזיכרון הוא ממנו עשויים, הוא חומר הגלם של הגעגועים. אני מתגעגעת, נתחיל קודם כל מהאחרון. אז הבן שלי אלירז כזה צדיק עם פאות, כזה שלא הפסיד רגע מלימוד תורה, כזה שרק חיים של חסד, רק לתת. אני הכי מתגעגעת כשהוא עומד ליד הדלת ואני מחבקת אותו, וזה ריח בני, הריח של הגריז שנמצא, את יודעת, בציצית שלו, שזה מלא הגריז שם, והספרה והסיפה ביחד, ואני מנשקת ומנשקת, את יודעת, נושמת אותו, נושמת את הילד, ריח. אם יש לכם ילדים, תריחו אותם ותגידו תודה. באוריאל, אני הכי מתגעגעת. כשהוא היה מגיע הביתה, יש לנו מדרגות שיורדים לבית, והוא עומד מלמעלה, והוא צועק לי מילה אחת. אחת. אמא! אני כל כך מתגעגע לשמוע את הילדים שלי קוראים לי פעם אחת. אמא! ואנשים שיש להם ילדים, שקוראים להם אמא, הם צריכים לדעת שזה נס.
שזה כל כך לא מובן מאליו.
שזה לא מובן. אני לזה, לריח בני, לאמא. דרך אגב, הריח של אוריאל, יש לי משהו מאוד מוזר. את יודעת שכשהם נהרגים, אחרי חודש, צהל מביא לך ארגז. ארגז של כל דברים שלהם, נתת ילד חי, ומביאים לך ארגז עם כל הציוד. אני לא נוגעת בארגז הזה, לא יכולה. אבל פעם בשנה בפסח, אני פותח את הארגז של אוריאל, כי יש בו משהו מיוחד. יש בו איזושהי קופסה, ובתוכה יש רק דבר אחד. מברשת השיניים של אוריאל. וכל שנה בפסח, אני לוקחת את המברשת, מנסה להריח את הבל פיו של בני. מריחה שנייה ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, תן לי שהריח הזה יישאר גם בשנה הבאה. וכשאני עושה את זה, אני קוראת את הפיוט את שערי רצון, שמתאר את העקדה, ואברהם אומר לשרה, זה לבנך ריח. אבל אני הופכת את המילה ריח למילה אחרת. זה לבנך הרוח. הרוח. הריח שלהם זה הרוח שלהם. האהבה שלהם לארץ, לאנשים שלה. האהבה שלהם לתורה. הם היו בני תורה, אלירז יצא 12 ילדים סובבים סביב שולחנו. הוא זכה ארבעה שבקושי את גילי בת עמי, בת חודשיים, הוא לא. הוא ראה אותה פעם אחת, היא הייתה בת חודשיים. הוא לא זכה לראות. כל החלומות, אלה, זה הרוח, זאת הרוח שלהם. לבנות בית, אוריאל לא זכה. הוא היה צעיר, אליעז היה בן 32. הרוח הזאת, את יודעת, האויב הרג אותם בגוף. אבל נצח ישראל ורוח ישראל, אף אויב לא יכול להרוג. וזה יום הזיכרון, הוא בשבילנו לקחת את הרוח הזאת, לקחת את התכונות של הנופלים האלה. כל אחד מאיתנו ייקח תכונה אחת, יישם אותה בחייו, והם חיים. במותם ציוו לנו חיים, ושנהיה ראויים להם. מה זה להיות ראוי להם? זה לקחת את התכונות האלה של אהבת הבריות, של החסד, של הנתינה, של אהבת תורה, כל זה לקחת וליישם בחיינו, והם חיים. כי את יודעת, אנחנו אנשים מאמינים, בני מאמינים, הרוח תמיד נשארת. עם ישראל חי בזכות הרוח והאמונה שלו, האמונה, זה מה שהחזיק אותנו. אז גם הבנים האלה, האמונה הזאת שלהם והרוח היא זאת שבזכותה אנחנו היום.
אנחנו ממשיכים, יכולים להמשיך וממשיכים.
נכון.
וואו, מרים, קודם כל תודה רבה על הזכות הגדולה שהייתה לנו לשוחח איתך. תמיד לשמוע אותך זה כל כך מעצים ומחזק, ומחזק את האמונה ממש ככה. אני רוצה להודות לך על הרעיון הכל כך מרגש הזה. יכולתי להמשיך לשוחח איתך בטח עד הערב, אין לי ספק, אבל נאפשר גם לאנשים אחרים ככה לשמוע אותך. אז תודה, תודה רבנית מרים, אמא של...
יהיה לנו רק בשורות טובות ובריאות, ויהיה טוב.
אמן, בעזרת השם.
אנחנו צריכים לזכור, זה זמני, הקורונה היא זמנית, הכל זמני, אנחנו צריכים לראות את התקווה שתהיה לנו, בעזרת השם, נתגבר על הקורונה, נתגבר על הכל.
בעזרת השם.
רק שאת כל התובנות שלמדנו מהקורונה, לא נזכור אותם רק ליומיים אחר כך.
שניקח אותם איתנו הלאה.
אלא ניישם בחיינו.
כן, לגמרי, לגמרי. תודה רבה, מרים פרץ, אמא של אוריאל, אלירז, זיכרונם של צדיקים לברכה, ואמא של הדס, אביחי, אליסף ובת אל. תודה רבה על הרעיון המרגש הזה. תודה רבה.
תודה.